Здравствуйте, дорогие друзья, наш воскресный.
Шалом, хаверим якарим, השיעור של יום ראשון, כרגיל, מיכאל לייטמן איתנו באולפן, מיכאל סינילביץ' ובריס בלצרקובסקי ואני סימיון ונקור, מלמדים באקדמיה קבלה. הנושא הוא היום ספר הזוהר, הסוד שמשנה את המציאות. ספר הזוהר, יש מה לשאול, וכשתשאלו שאלות בשידור חי, אנחנו נכניס אתכם בלי תור. בינתיים יש לנו הרבה צפיות ממדינות שונות, ערים ותרגומים ל-20 שפות. אז עולם סביבנו, כן? אז ובכן, לפי ספר הזוהר אנחנו מדברים, ושאלה ראשונה, מה זה זוהר? מה זו המילה הזאת? רב, זוהר זאת זהירה. לא סתם, אלא הזהירה העליונה ש... מהירה על אדם שלומד נכון לפי הספר הזה, מקבל זיהרה מסוימת מהספר הזה, שנקרא זוהר. זיהרה אילאה, ככה זה נשמע בארמית. זיהרה עליונה. זוהר עליון. העניין הוא, אדם בעולם שלנו, אין לו שום תכונות רוחניות. הוא שייך לדרגת החי. יש דרגת דומם, מה שאנחנו רואים את החומר הדומם, דרגת צומח, וזה כל הבוטניקה הידועה לנו, ודרגת החי, שזה כל מיני חיות, דגים, חיות, יונקים, בקיצור כל מה שיש, כל מה שמוגדר כגוף חי שנולד ומת, כולל הגוף שלנו. וגם אנחנו, אם אנחנו דואגים לגוף הזה ודואגים לו, אנחנו סך הכל על ידי זה מגדירים את דרגת החי המובהקת. אבל בכל אחד מאיתנו יש פוטנציאל רוחני. הוא מורגש בצורת שאלה של מה הטעם בחיים. אם לאדם באמת יש שאלה כזאת, והשאלה הזאת בעצם נובעת בכל אדם, אנחנו פשוט משתיקים אותה. משתיקים אותה באופן ישיר, חד ו... סנקה, כן, ממש שמים שכבת בטון. רב, כן. מטביעים את זה בבטון בשביל שזה לא יברח, כי כשזה מתבטא זה מעורר בנו איסורים גדולים. למה אני חי, מה זה החיים האלה וכן הלאה. לכן יוצא שיש לנו קשר עם העולם העליון דרך השאלה הזאת. רצון קטן מאוד, נקודתי כזה. הוא נקרא הנקודה שבלב. אבל אנחנו לא מפתחים את הרצון הזה. אבל יש אנשים שלא מסוגלים לא לפתח אותו. כי אחרת... ודאי אפשר לשים קץ לחיים האלה, אבל אם גם זה לא ניתן, כן? ואז יוצא שאין לך ברירה, אתה מחויב לחפש תשובה על השאלה הזאת, על משמעות החיים. בשביל למצוא תשובה על השאלה הזאת, בשביל זה אדם צריך לעשות המון מאמצים, עד שהוא מוצא קבוצה, מורה וספר. בעיקרון כל מה שיש לנו בחוכמת הקבלה נובע מספר הזוהר. כל מה שכתוב, כל זה מבוסס על ספר הזוהר. אפילו אם איפשהו באיזה ספר קבלה, ויש רבים מאלה, אם אתם כותבים שכתוב בספר, אם כתוב שם שכתוב בספר, הכוונה לספר הזוהר. הם אפילו לא אומרים את השם של הספר, מכיוון שזה ברור מאליו שמדובר על הספר הזה. כל שאר הספרים לא נחשבים לספרים בכלל. עד כדי כך, כי הספר הזה הוא מאוד מיוחד, הוא מקשר את האדם אל העולם העליון. הספר הזה מספר לאדם איך האדם צריך ללמוד את הספר הזה, אפילו לא ללמוד כמו ספר אחר או איזה מדע אחר, אלא להיות מסוגל להתקשר דרך הספר הזה לעולם העליון. ואז הספר הזה יצדיק את השם שלו, זוהר, זיהרה. ואז האדם יקבל זוהר מלמעלה, שכבר יפתח את האדם באופן רוחני. ומתוך הנקודה הזאת, רצון קטן, נקודתי שכזה, לקראת הלידה הרוחנית. אז יתפתח בו באמת רצון גדול, והוא יוולד. סנקה. עוד שאלה. אחד קורא את ספר הזוהר כמו אגדה, השני קורא את הספר בלי לחשוב על משמעות, מנסה לקבל הרגשה. איך לא להפוך את הספר הזה למכשיר למדיטציה, אלא להפוך אותו למכשיר על עבודה עצמית? רב. בשביל זה צריכים קודם כל... בכל זאת, לקרוא את הספר הזה ביחד עם אחרים, עדיף שזאת תהיה עשירייה. לא מעורבבת גברים ונשים, בנפרד גברים ונשים. אז מקסימום יהיו שם פחות אנשים מעשרה. וככה לקרוא. יש לנו ספר מתורגם לרוסית. כל הספר מתורגם? סנקה, לא כל הספר. רב, טוב, לא נורא, אנחנו נלמד אותו. אבל לפחות הספר הראשון שאנחנו לומדים עכשיו מתורגם. סנקה, ואז תורגם עוד חמישה. רב, אני תרגמתי את הראשון, את הקרח הראשון, וגם שיניתי אותו קצת, עבודה שלי. ובכן, כל הקלפים בידיים שלכם, זה לקוראים ברוסית. ולכל שאר השפות, אז אתם תוכלו להבין את זה דרך אנגלית. סנקה, בסדר, יש עוד ספרים ברוסית. רב, אני לא מדבר על ספרים ברוסית, על בשפות אחרות. אין בעיות, זה ניתן לעשות. אבל הכי חשוב זה לא התרגום, לא התרגום הסימולטני, או לא משמעות של הספר, אלא אם אנחנו מארגנים את עצמנו נכון, יושבים ביחד ומקשיבים לספר הזוהר בכל שפה, אפילו בשפה שלא ברורה לנו, אז הספר הזה משפיע עלינו. איך הוא משפיע עלינו? כיוון שהספר הזה מייצג
קונדוקטור, как сказать,
мостик,
איזה מעבר כזה, גשרון, גשר בין העולם הרוחני לנקודה שבלב שלנו יש, שמשתוקקת לעולם הרוחני ההוא. אז ספר הזוהר הוא בעצם ממלא פונקציה של הגשר. צינור, הייתי אומר. צינור שבו האור מהעולם העליון עובר אלינו לתוך הלב, בדיוק לנקודה הזאת ששאלה על משמעות החיים. ואז הנקודה הזאת מתחילה לגדול יותר, ואנחנו לאט לאט מתחילים להבין יותר מהי משמעות החיים. וזו עבודה ארוכה של האדם על עצמו, אבל יש לנו זמן, למה ניתנו לנו החיים האלה? מיכאל, מה ההשלכות של קריאה של ספר הזוהר? נגיד קראתי כמה חודשים. רב, ההשלכות רציניות מאוד. מיכאל, אני רוצה לבדוק, איך אפשר לבדוק? מה, אני הפכתי לאדם טוב יותר, התחלתי לאהוב את כולם או מה? רב, אנחנו התחלנו לקרוא את ספר הזוהר בערך איזה חודש, לפני חודש, נכון? סנקה, אולי חודש וחצי שתיים. רב, חודש וחצי שתיים. אז בזמן הזה אני מסתכל על התלמידים שיושבים מולי, ואני רואה שהם מתחילים סנקה, לעוף, רב. לעוף, אני לא יודע, אבל לפחות הם נדבקים לעניין הזה. כלומר, הספר משפיע עליהם איכשהו, והם מתחילים להרגיש בספר הזה איזה טעם פנימי. יש שם איזה משהו שבעברית נקרא חן דקדושה.
חן.
חן, יופי של ההערה העליונה שלא ברורה לנו, אבל אנחנו מרגישים את זה באופן ודאי, שהספר כן נושא איזה משהו בתוכו, הספר הזה הופך אותי, עושה בי איזה משהו, מגלה בי, פותח בי משהו, אני לא יודע, אני מתמלא במשהו, אבל משהו קורה. זו מין השפעה כזאת הדרגתית של ספר הזוהר על האדם, שלא יודע כלום, לא מבין כלום, פשוט נוכח בשיעורים. ואחרי זה לאט לאט, ודאי, הרצונות שלנו, ההרגשות שלנו והרגשות וכל מיני מכשירים פנימיים יתקרבו יותר ויותר ללימוד ספר הזוהר, ואז אנחנו נתחיל להרגיש כבר השפעות ברורות והשלכות ותוצאות מההשתתפות שלנו בקריאה. אני מדגיש, קריאה של ספר הזוהר, זה עוד לא לימוד ספר הזוהר, כי הלימוד בעצם קורה לא מזה שאנחנו יודעים את הטקסט ויודעים, מסוגלים לחשב שם איזה משהו לפי חוכמת הקבלה. לימוד ספר הזוהר נקרא דווקא כשהאור העליון הזה נכנס בך דרך הצינור הזה שהוא ספר הזוהר. אז כשזה נכנס בנו האור העליון הזה, הוא מתחיל לפתח בנו הרגשות חדשות שדרכן כבר אנחנו מתחילים להרגיש את העולם העליון. נראה לי אלו ההשלכות של הקריאה של הספר. מיכאל, כשאנחנו נגיד קוראים ספר על תזונה בריאה, נגיד, כן? יש שם מתכונים של אוכל בריא, וכשאני קורא את זה, אז הטבע הכניס בי רצון לאכול טוב. אז כשאני מסתכל על התמונות של האוכל הזה, אני מתחיל להיות רעב, כן? וכן הלאה. אני מסוגל לדמיין את זה. רב, כי אתה מצפה לתענוג מזה, כן? מיכאל, כן. אז כמו כן ספר הזוהר, הוא משפיע לנו על הרצונות שלנו, כן? על הנשמה שלנו, ומעורר את הרצונות, כי אני עדיין לא מרגיש אותם, כי אין לי טעמים לזה. רב, הייתי אומר שזה הרבה יותר טוב, כי בספר של האוכל אתה צריך לחשוב האם אני אשיג את האוכל הזה או לא. ופה כשאתה לומד, אתה כבר מתחיל למשוך על עצמך אל ההשפעה של האור העליון, והוא מתחיל למלא אותך, וכשהוא ממלא אותך, בונה בך רצונות חדשים ואפשרויות להתקרב אליו. מיכאל, אז כבר טבועים בנו הרצונות האלה שמתגלים רב, האדם מתחיל להשתוקק לזה. אבל בשביל זה האדם צריך לפתוח את הספר. מיכאל, אם אני זוכר נכון, זה ספר הראשון שהיה כתוב אחרי ספר התורה, שספר התורה היה כתוב לפני 3,000 שנה, והספר הזה, רב, נכתב לפני 2,000 שנה. מיכאל, אז 1,000 שנה אחרי כתיבת התורה, אף שום דבר לא נכתב. רב, שום דבר. מיכאל, אז אחרי זה הספר הזה, וזה פירוש לתורה. רב, כן. ואחרי זה היו כתובים תלמוד ומשנה ועוד ספרים, מדרשים, אבל בגדול כן, וגם הספר הזה כלל בו מאות כרכים. היום נשאר מהספר הזה 3 או 4 כרכים, סנקה, כן, כתוב שגמל היה סוחב על עצמו את כל הכרכים בקושי. והיום רב, כן, היום זה כמה ספרים פשוטים. מיכאל, אז מה, כמה שנים ישבו וכתבו את הספר? רב, כן, במשך הרבה שנים. אבל זה לא המהירויות שלנו. רק נדמה לנו ש... אגב, אפילו בימינו, כשאתה מתחיל לכתוב משהו רוחני, אז יוצא ממך במהלך כמה ימים, אתה יכול לכתוב כמה מאות עמודים. סנקה, אז כמעט ולא היו תיקונים. עריכות, רב, איזה תיקונים, איזה עריכות של אנשים שנמצאים בדרגה כזאת? סנקה, אני ראיתי כתבי יד של בעל הסולם שיש לך בארכיון, ואין שם דברים מחוקים. פשוט ספר, רב, כן, בכל עמוד 50 שורות. סנקה, אנחנו קצת מדלגים. יש פה שאלה, יורי מפרנקפורט. אני מאוד אוהב לקרוא ספרים, נדלק מזה. מה זה ספר קבלה? אנחנו עכשיו מדלגים קצת. אז מה זה הזוהר הזה שאתה מדבר עליו, הזיירה הזאת, הערה כזאת? רב, מה זה לקרוא ספר קבלי? זה נקרא פשוט לקרוא אותו במחשבה שהספר אמור לפעול עליך. כלומר, אנחנו מצפים מספר קבלה תרופה, שיתקן אותנו, ישנה אותנו ויביא אותנו למצב שאנחנו נתחיל להרגיש מה שקוראים. להרגיש, לא להבין. להרגיש. סנקה. אנטולי מקייב, האם יכול להיות קורא מקרי לספר הזוהר, או שהוא מגיע לידיים רק של אנשים שבשלים לספר הזה? רב, אין שום דבר מקרי בעולם שלנו. אפילו בחיים הרגילים שלנו, ואנחנו כבר לא מדברים על זה שלחוכמת הקבלה מגיעים רק אנשים ש... שממש מותאמים אליה בהתאמה מוחלטת. אין פה מקריות, ובכלל אין מקריות בחיים. אבל בקשר לקשר לעולם העליון, שם כבר מופעלים חוקים חדשים, סנקה. אז אין קורא מקרי לספר הזוהר. רב, אין. מיכאל, מה הייחודיות של ספר הזוהר? כתבו תלמוד ומשנה, רב. כל הספרים נכתבו אך ורק על ידי המשיגים של העולם העליון. זה א', ב', כל הספרים שנקראים ספרי קודש, קדוש הכוונה נבדל, מיוחד. וספר הזוהר מיוחד בזה שמי שכתב אותו, אלו היו 10 תלמידים של רבי שמעון, מקובל ענק, וכל 10 התלמידים שלו, הוא היה עשירי, אז הם כולם השיגו את המדרגה העליונה ביותר של ההשגה של העולם העליון והרוחני. ודווקא מהנקודה הזאת, מהמדרגה הזאת, הם תיארו את כל העלייה שלהם. וכל הפריטים של הסולם הרוחני, כלומר סולם השגת הבורא. ולכן הספר הזה הוא כזה מיוחד, הוא נכתב מתחילת הסולם עד לסופו, ממש עד לסוף ההשגה של הדרגה העליונה ביותר. ומתוך זה שעשרה אנשים היו מחוברים יחד, הספר מסביר, הספר הזה מתאים לכולם, כי הוא נכתב דווקא עבור הדור שלנו. ככה גם היה כתוב בספר הזוהר, הוא היה נסתר אחרי הכתיבה שלו, והתגלה רק בימינו. אפשר להגיד שהוא התגלה חלקית לפני כמה מאות שנה, אבל אז זה רק היה הספר עצמו, בלי המשמעות הפנימית שלו. המשמעות הפנימית של הספר גילה בעל הסולם לפני 100 שנה בערך. מיכאל, הוא היחיד שעשה פירוש? רב, יש עוד כמה פירושים קטנים על ספר הזוהר, אבל זה לא מסביר את כל המערכת. מיכאל, אז הוא האדם היחיד בעולם שעשה רב. כן, כי הוא היה באותה דרגה של אותם אנשים שכתבו את הספר הזה. כל שאר האנשים היו חלקית, ולכן היו מסוגלים לתאר רק משהו. בוריס, כמה זמן כתבו את הספר הזה? רב, הייתה מערה שקיימת גם היום, תבואו לארץ, אנחנו נראה לכם אותה. המערה הזאת נקראת אידרא רבה, כלומר מערה גדולה. יש עוד מערה הקטנה שנקראת אידרא זוטה. במערה הזאת ישבו 10 אנשים. באמת, הגודל שלה מספיק רק בשביל 10 אנשים. וישבו וכתבו. אחד אמר, דיבר, כך גם כתוב בספר הזוהר עצמו. אחד דיבר, השני פירש, השלישי רשם את הדיונים ואת הדברים של כל שאר החברים. ככה הספר הזה נכתב, ולא היו ביניהם מחלקות. הם כולם היו כמו רצון אחד מחובר, כמו נשמה אחת. וזה מה שהם תיארו. כלומר, הם תיארו בספר הזה שהם כתבו, והספר ההוא היה משהו כמו 100 כרכים. הם כתבו ותיארו שם את כל המצבים האפשריים של כל הנשמות הפרטיות שמתעלות ומתחברות לנשמה אחת שנקראת אדם. אבל אחרי שהם כתבו את הספר הזה, הספר הזה נגנז, נסתר, התגלה במקרה, הדפים של הספר הזה איכשהו הגיעו לשוק, ואז גילו שעוטפים בדפים האלה כל מיני מצרכים.
Начали бегать между продавцами.
מיד התחילו ככה להתרוצץ בין הבסטות, לאסוף את הספר, ומאז הספר התגלה. ניסו להסתיר את הספר עוד כמה פעמים, אבל כבר לא הצליחו. פעם אחרונה הספר התגלה לבעל הסולם איפשהו באמצע שנות ה-40, והוא התחיל לכתוב על הספר הזה פירוש. כלומר, הספר עצמו הוא מאוד מיוחד, גם לפי המקור של הספר, לפי הגורל של הספר, לפי כל הדברים שעברו עליו, בכלל מה שעבר עליו ומה שעבר על אותם האנשים שהיו מחזיקים את הספר, כי הם הרי כתבו אותו בעותק אחד. אבל מאז כבר עברו 2000 שנה, אז עלינו להבין שכל זה עוד מצפה לחקר, איפה כל החלקים האחרים של ספר הזוהר, איפה הם נסתרים, מה קרה איתם, מה קורה איתם, כל זה צריך להתגלות ודורש הסבר. אבל בינתיים עדיף לא לעשות את זה. אתה חושב שזה עוד יכול להתגלות? מיכאל שואל, רב, אני בטוח שכל זה יתגלה. אני יותר מזה, בטוח שאנחנו נגלה את אותו הספר שנכתב אז. מיכאל, מישהו מתעסק בזה בחיפוש אחרי הספר הזה? רב, אני לא יודע. סנקה, שאלה, למה הספר, ספר הזוהר נכתב בתיאורים כאלה של תנין, דשא, נהר? רב, הספר הזה נכתב בשתי דרגות, ברמת העולם העליון, עם מונחים של העולם העליון, וגם משתמש במינוחים של העולם שלנו. אבל הכוונה לא לעולם שלנו, אלא ודאי לשפת הענפים. כלומר, כשאנחנו כביכול מתארים את העולם שלנו, אנחנו מתכוונים לאותם כוחות עליונים רוחניים, תכונות, שבעולמנו נותנים תוצאה שכזאת של שולחן, כיסא, אדם, עץ, שמש וכן הלאה. אז ספר הזוהר הרבה פעמים מתאר את כל זה בשפת הענפים, מה שנקרא. אבל הרבה פעמים מתאר גם בשפה הרגילה, כלומר בשפה הקבלית. איפה שאין שמות של העולם שלנו, אלא ממש שפה פיזית מתמטית. יש לנו הרבה מתחילים, שאלה של מתחילה. איך הם כתבו ספר הזוהר במערה הזאת? הם היו נסמכים על תורה או על איזה מקור אחר, או רק מההשגה שלהם? רב, עלינו קודם להבין את אותם האנשים. לא היה להם ספרייה, לא היה להם איזה מחשב או חיבור למקור אינפורמציה, כי האינפורמציה עצמה הייתה בהם, הם היו מקור אינפורמציה. אלו היו 10 אנשים שהיו מהווים גוף אחד רוחני, שכל האינפורמציה הזאת הייתה נמצאת בו, והם באופן חלקי תיארו אותה. סנקה, שאלה, ספר הזוהר לא היה מונח במדף בספרייה, אז איך מקובלים היו מוצאים את הספר הזה במהלך מאות השנה? רב, נכון, הם היו מוצאים את הספר הזה, היה אסור בכלל לשמור את הספר הזה באיזה מקום. סנקה, אז איך אחד המוכרים בשוק הרגיש שעוטפים את הדברים בספרי קודש? לא, זה קונה, רב, קונה שהגיע לשוק, קונה מקובל, חכם, הגיע לשוק לקנות משהו, וראה, עטפו לו, לא, 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 שנייה, אשתו, לא הוא בעצמו, אשתו הביאה משהו מהשוק שעטוף בנייר, והוא במקרה שם לב, הסתכל במה זה עטוף, הסתכל והתחרופן. סנקה, זהו, הרגע הזה מעניין את כולם. רב, טוב, לא הייתי נוכח באותו רגע, אבל אני מסוגל לתאר את התגובה שלו. מה זה? זה באמת, זה משהו, זאת תופעה של עולם העליון בתוך העולם שלנו. אני לא יודע האמת. אני לא יכול להבין איך אפשר לעבור מצב כזה. הוא פשוט ראה שהטקסט הזה מכיל טקסטים ואותות סמלים קבליים נסתרים. ואיך זה יכול להיות? כשהאישה מביאה מהשוק איזה, לא יודע, דג, כן, הם היו עוטפים דגים. אז איך זה יכול להיות? אז הבן אדם הזה מיד רץ לשוק, אסף את כל הניירות האלה. הם היו גם בפחי זבל, איפה שהיו זורקים את כל זה. צריך גם לקחת בחשבון שזה היה לפני 2000 שנה. בכל זאת, יש לזה איזה, אני אפילו לא מסוגל לדמיין איך אפשר לדמיין כזה מיצג, מה קרה שם. מיכאל, רגע, אבל מצאו את הספר במאה ה-13, רב. לא, אני מדבר על הספר כשהוא נגלה, כי היו שמועות על הספר הזה, אבל אף אחד לא ידע. ככה הספר התגלה, ואז כשהוא אסף את כל זה והתחיל ככה לחבר אותו, לתפור את הדפים, אז יצא ספר, אבל ספר לא שלם, ודאי. אבל היה ברור שהספר הזה צריך להכיל משהו כמו 100 כרכים, אם אנחנו בכלל מסוגלים לדמיין כרכים באותם זמנים. אלו היו מגילות כאלה. ולאדם ההוא היו איזה 3 מגילות, 3 כרכים.
Таким образом книга существовала.
אז ככה הספר התקיים. זמן מה?
покупатель.
אצל אותו הקונה. הספר הוא עבר מתלמיד לתלמיד. כלומר, ממורה לתלמיד, ממורה לתלמיד, רק בין מקובלים, אך ורק ככה, ולא יותר מזה, רק בעותק אחד שלו, עד ש במאה ה-13, משה דליון, אחד המקובלים שהיו קוראים לו רבי משה דליון, הוא מליון, דרום צרפת. הוא היה חי שם. הוא מת. נפטר. ואלמנתו לא ידע מה זה, אבל היא כנראה נשארה בלי כסף, אמצעים למחיה. היא מכרה את הספר הזה למי שהיה קונה ספרים. אותו קונה שקנה ממנה הסתכל על זה והבין שאפשר לעשות מזה עסק. הוא שכר משכתבים והתחיל לשכתב את הספר הזה ולמכור בעותקים, ואת העותק המקור החזיק אצלו. וכך ספר הזוהר התחיל להתפשט, להיות מופץ. התחילו להבין שיש ספר כזה, עד אז לא חשבו שיש כזה. התחילו לשייך את המקור, כלומר מי שכתב את זה חשבו שאותו משכפל הוא זה שכתב את זה, וככה זה היה באוויר מפה לשם, עד שבאמת התגלה שהספר הזה נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי עם תלמידיו ואף אחד אחר. ואז ודאי הספר הזה המחיר שלו עלה ממש לשחקים. ובכל זאת לא יכלו להבין אותו או לקרוא אותו. כתבו כל מיני פירושים קטנים או תוספות, אבל אף אחד לא ממש התחשב בזה, כי לא היה לזה ערך כזה, מכיוון שזה לא היה ברמה של ספר הזוהר עצמו. ורק במאה ה-20, כיוון שהאנושות כבר התחילה להיכנס למצב שקרוב לתיקון שלו, וספר הזוהר כבר היה צריך להתחיל להתגלות, אז כאן אנחנו כבר רואים שהופיע, ואיך הופיע מקובל גדול כזה, בעל הסולם, שכתב פירוש על כל ספר הזוהר. פירוש חזק, פנימי, עמוק. מיכאל, מה זה פירוש? אתה יכול להסביר? רב, פירוש זה בעצם המסירה של משמעות של ספר הזוהר בכזה אופן שזה יהיה מובן לאנשים שלא נמצאים בדרגה כל כך גבוהה, אלא נמצאים פשוט בדרגות רוחניות מתחילות, או אפילו עוד לא מתחילות. מיכאל, צריך לקרוא את המקור או את הפירוש, או גם וגם? מה הסדר? רב, צריך לקרוא עם הפירוש. בלי הפירוש, הספר הזה כמעט ולא ניתן לשימוש. אנחנו, לפני כמה שנים, כתוצאה מהעבודה שלנו, קבוצתית, הוצאנו את ספר הזוהר, המעובד, כן, משוכתב לעם, ככה הוא גם נקרא, זוהר לעם, עבור העם, כן? כשכל אחד יכול לקרוא אותו ולהבין, כיוון שהיינו צריכים לתרגם את זה מארמית. חוץ מזה שזה גם בעברית היה מורכב ולא פשוט. היינו צריכים לפשט את הטקסט בלי לקלקל יותר מדי. תגיד, מה זה הטקסט הזה, מיכאל שואל? זה מקור ובעל הסולם? רב. כן, בספר הזוהר יש הרבה חלקים. יש טקסט של ספר הזוהר בעצמו, ואז הפירוש, ואז חילופי גרסאות, מה שנקרא. בקצור, יש הרבה חלקים. ואנחנו עשינו את כל זה הרמוני, חיברנו את זה באופן הרמוני כזה לטקסט אחיד, רציף, שאפשר לקרוא אותו בקלות, הוא מחולק לפרקים נוחים. מיכאל, אז טקסט עצמו לא שונה. או שונה, רב, לא. מה זאת אומרת שונה או לא שונה? בדרך כלל הטקסט בספר הזוהר הוא בארמית, אנחנו תרגמנו את זה לעברית. האמת, תרגמנו את זה גם לרוסית ולאנגלית ודאי, וכן הלאה. כלומר, זה כבר חומר מועבד ורציני כזה, ואני מאוד ממליץ להכיר אותו, לעשות היכרות ולנסות להתחיל ללמוד לפחות השיעורים שלנו בערבים שאנחנו מעבירים לפי ספר הזוהר. הם מתחילים להיות מורגשים על ידי הנוכחים כי באמת איזה זרם רוחני שעובר דרכם ומתחיל להיות מורגש בהם, מתחיל להיות, הוא מתחיל לעבוד על האנשים האלה מבפנים, לשטוף, לנקות מהם כל מיני מחשבות וחשבונות אגואיסטיים וכן הלאה. בוריס, כל מקובל יכול לקחת חלק מהטקסט ולהבין מי כתב את זה? רב, לא, בשביל זה צריך להיות בדרגה באמת רצינית, אבל בעיקרון לפי הטקסט אפשר להבין ישר אם מי שכתב אותו השיג את העולם העליון, או שלפחות היה לו קשר עם זה, או סתם מישהו מהרחוב. סנקה, עוד שאלה, האם אפשר להגיד שכל הזמן שהספר הזה היה נסתר הספר צבר כוח ואנרגיה, או שזה האנושות שלאט לאט עלתה בדרגה בשביל לאט להבין את ספר הזוהר? רב, בספר אין שום דבר קדוש, עלינו להבין שכל הקודש, וקודש הכוונה לתכונת השפעה ואהבה, אז כל זה לא נמצא בספר או איפשהו בין העמודים, אלא ספר הוא איזה מעביר כזה, טרנספורמטור, אם אתם רוצים, איזה ערוץ שבו עובר הכוח העליון ומשפיע עלינו. ספר הזוהר נוצר כך שהוא בעצם מהווה ערוץ. בטקסט הזה יש, כשאדם קורא את הספר הזה, את הטקסט הזה, והאדם הזה מעוניין להיות מקושר לטקסט הזה, אז הטקסט הזה הוא מהווה ערוץ שדרכו עובר כוח עליון, אור עליון. אולי בינתיים זה לא מורגש על ידי האדם על ההתחלה, אבל לאט לאט האור הזה משפיע על האדם, какие-то внутренние изменения. ואדם מתחיל להרגיש כל מיני שינויים פנימיים. משהו קורה בו, משהו מסתובב בו, בתוכו. והוא אפילו מתחיל להתרגל להשפעה הזאת של ספר הזוהר עליו. וככה, לאט לאט. ואחרי זה הוא מתחיל לגלות בעצמו, להרגיש בעצמו, פתאום איזה שהן תכונות חדשות. וכך ממשיך. מיכאל, עוד שאלה. ארי ידע על ספר הזוהר? רב, ודאי. כמובן, איך לא? החל מרבי משה דליאון, מהמאה ה-13, כל המקובלים למדו את ספר הזוהר, ודווקא הודות לזה חוכמת הקבלה הלכה במקביל לדת רגילה. מיכאל, בספר הזוהר כתוב שהאדם הוא עולם קטן ועולם זה אדם גדול. למה הכוונה? רב, הכוונה שאנחנו בנויים לפי צלם של העולם והעולם נברא לפי צלמנו. סנקה, זה שחלק מספר הזוהר נאבד, זה תיקון או חיסרון? אולי הם לא היו צריכים את כל ההמשך של הספר. רב, אני מסכים איתו, באמת. מה שיש לנו מספיק לנו, בינתיים. אחרי זה יתגלה עוד. אנחנו עוד לא יודעים איזה גילויים נפלאים, מדהימים, מצפים לנו. סנקה מצטט את פושקין. מיכאל, למה הספר הזה נכתב בארמית? רב, ארמית היא שפה מקבילה לעברית. אלו שתי שפות העתיקות של העולם. יש להם א' ב' זהה. 22 אותיות. גם בארמית וגם בעברית, אותן אותיות. אבל העניין הוא ש... כשאנחנו מציינים את תכונות האור, אז זה מתואר בעברית. וכשאנחנו מסמלים את תכונות הכלי, תכונות הרצון, אז זה מתואר בארמית. ככה שתי השפות האלה משלימות אחת את השנייה, כיוון שבחקר העולם העליון, הרצון והאור הם קטגוריות נפרדות, נבדלות, הפוכות, מנוגדות אחת לשנייה. לכן בשביל התיאור של שתי הקטגוריות האלה משתמשים בשתי שפות שונות. ככה זה היה מתגלה תמיד. מיכאל, מה הקשר בין תורה וזוהר? סנקה, וההמשך? האם צריך לדעת את תורה כשאתה לומד את ספר הזוהר? רב, הייתי אומר ככה. בגדול, מה זה נקרא לדעת את התורה? אי אפשר לדעת את התורה. כי תורה זה צופן, קוד. מהאות הראשונה עד האות האחרונה, זה פשוט שורת אותיות, שורה אחת של אותיות. אני לא יודע כמה אותיות יש שם, 300 ומשהו אלף אותיות, משהו כזה. שמעבירים לנו את סדר הפעולות של התיקון הנכון של הנשמה. תורה זה קוד, זאת תוכנה של תיקון הנשמה. וזה שאנחנו קוראים את הספר הזה כמו רומן, זה, הוא כתוב ככה. אבל לא צריך להתייחס לספר הזה כמו איזה יצירה היסטורית, או איזה חיבור משפטי, או אני יודע, רומנטי, או חינוכי, וכן הלאה. ספר הזוהר כתוב כמו פירוש לחומש. אבל כמו שכבר אמרתי, נשאר מהספר הזוהר רק חלק קטן מהספר המקורי, ולכן זה לא הפירוש השלם לתורה השלמה. אבל הספר הזוהר עדיין קשור לתורה. מיכאל, אז מזה אנחנו יכולים להבין עד כמה אנחנו לא מבינים את התורה. אם יש ספר הזוהר שהוא פירוש לספר התורה, ואנחנו ודאי לא מבינים את הזוהר, רב, אי אפשר להבין את התורה בלי הזוהר, וגם הזוהר אפשר להבין בעצמו. מיכאל, תורה גם לא נכתבה על ידי אדם אחד. רב, אבל זה הוכתב על ידי משה. אחרים רק כתבו את זה. מיכאל, אז הייחודיות של הספר הזה, את שני הספרים האלה שכתבו אותם הרבה אנשים, רב, תורה נכתבה על ידי 70 אנשים, וזוהר על ידי 10 אנשים. מיכאל, וכל שאר הספרים המקבלים נכתבו על ידי מקובל אחד, יחיד, רב. למה? היו גם חיבורים שיתופיים כאלה, כמו משנה נגיד, היא נכתבה על ידי הרבה אנשים, התלמוד הבבלי, וגם התלמוד הירושלמי, גם כן נכתבו על ידי הרבה אנשים. הרבה. בכלל, השגת העולם העליון בכלל דורש חיבור בין בני אדם בביטול האגו אחד של השני על ידי החבר בעזרה הדדית כזאת. לכן כמעט כל דבר נכתב באופן שיתופי. מיכאל, זה מוזר, כי אפילו אצלנו שני אנשים שעוסקים בתוכן לא מסוגלים לכתוב משהו אחד, כי לכל אחד יש ראייה שונה, ופה כמות כזאת גדולה של אנשים לכתוב ספר אחד, רב, כי הם התעסקו בתורה ואתה מתעסק בתוכן. מיכאל, זה באמת עובדה ייחודית. בוריס, יש עיבוד של כוח כשהם מתרגמים משפה לשפה? האם יש יותר כוח במקור? רב, שום דבר לא הולך לאיבוד בתרגום, הכל תלוי באדם שקורא. אל תדאגו. בשום אופן, שום עבודה על המקור, בהוצאת תרגומים למיניהם, אדפטציות, לא מפריע. אתם בכל זאת מתחברים לספר, וכל השאר רק תלוי ברצון שלך להתעמק בספר הזה. מיכאל, מה זה הרצון הזה? מה אני צריך לרצות בשביל שהספר ישפיע עליי? רב, שהספר יתקן אותך ויעלה אותך לדרגת הבורא. ודרגת הבורא זה אהבה חלוטה, השפעה מוחלטת, כשאדם מתעלה מעל האגו של עצמו, ואין לו אפילו מחשבה אחת עבור עצמו. סנקה, תימור מפריז כותב, זוהר זה ספר, זה כוח טוב, מה הספר הזה יכניס לחיים שלי? אנשים דואגים לעניין הזה. מה ייתן לי, לחיים שלי, הספר הזה? משהו טוב, רב. עושר, כבוד, בריאות, שליטה, מה עוד? ביטחון, עושר. סנקה, במילה אחת עושר, רב. נו. סנקה, זה מה שהוא שואל. זה כוח טוב? רב, כל מה שאתה מסוגל לדמיין לעצמך בפנטזיות הכי נסתרות שלך, הספר הזוהר יכול לתת לך, רק אם אתה לפני כן תהפוך את עצמך כלי לקבלה של הספר הזה. סנקה, צריך לפנות מקום לספר. רב, ודאי, בלב, כמו שכתוב, תפתחו לי את הלב שלכם ואני אפתח לכם את העולם. זה תחילת ספר הזוהר. בוריס, איך קריאה בספר הזוהר משנה את תפיסת המציאות של הקורא? איך זה עובד? סנקה, המציאות משתנה כי אני רואה את העולם כמו שהוא. אני ממשיך לראות אותו כמו שהוא. רב, איך ספר הזוהר משנה את תפיסת את המציאות? ובכלל, איך חוכמת הקבלה משנה את המציאות? אני לא יכול להגיד. כי אי אפשר לתאר את זה. אנחנו הרי מרגישים את עצמנו קיימים באיזה מרחב מסוים. אז גם זה וגם זה, כלומר אני ועולמי, בעצם זה הקרנה של המצב הפנימי הרוחני שלי. השלכה. אז אם אנחנו נשנה את המצב הפנימי הרוחני הזה, גם תשתנה הרגשה שלי ושל העולם. אז אי אפשר להעביר את זה אחרת. בקיצור, צריך לשנות את עצמך, ואז הכל ישתנה בהתאם. אגב, זה מאוד נוח. אתה לא צריך לשלם אף אחד, אתה לא צריך לרדוף אחרי אף אחד, אתה לא תלוי, אתה לא תלוי באף אחד. תשנו את עצמכם, והעולם סביבכם ישתנה. בוריס, אז מה המנגנון? האדם קורא ספר וקוראים שינויים? איך זה עובד? האדם קורא ספר הזוהר או ספרים אחרים? מה? רב, זה עובד. מיכאל, יכתבו עוד פירושים, כי הספר גם לא פשוט להבנה. רב, לא, יש כמה פירושים לספר הזוהר, שזה סך הכל כמה אחוזים מהספר עצמו. חוץ מהפירוש של בעל הסולם, אין פירושים אחרים. מיכאל, כן, אבל אולי עוד איזה 100-200 שנה יכתבו עוד איזה פירוש, או כמה עשרות שנה, רב. אני לא חושב שיש בזה צורך. אני בכלל לא חושב שיש צורך בספרים כאלה. כבר. כי אנחנו צריכים לרכוש את חוכמת הקבלה. כלומר, אנחנו צריכים ממש הדרכה מתודית וברורה. אנחנו צריכים איך לממש את כל זה בקבוצות, סנקה. אז אתה חושב שיש לך הרגשה כזאת שהאנושות השתנתה, התהפכה, הגיעה לאיזו דרגה מסוימת, שהיום היא כבר צריכה הדרכה ברורה איך לממש? רב, כן, היום צריך רק מימוש, לא צריך שום דבר יותר מזה. אתה רואה מה קורה בעולם, לכן ספר הזוהר מתגלה, ולכן מקובלים כותבים על זה שאנחנו כבר נמצאים במצב שאנחנו צריכים להתקרב לגמר תיקון. עוד שאלה, צריך לקרוא את הספר הרבה פעמים, כי אני כל פעם מגרד איזו שכבה חדשה של הרגשה. רב, כן, הרבה פעמים. כל פעם שאנחנו לומדים את ספר הזוהר, ואני לומד את הספר כבר, לא יודע, עשרות פעמים, מההתחלה עד הסוף, גם כשעבדתי על האדפטציה של הספר, סנקה, הספר השמיני שלך, רב, לא, עכשיו, מה שעשינו עכשיו, את כל הקבלה לעם, את כל הכרכים, אני הרי עברתי על כל זה, והתאמתי ושיניתי, בכל זאת זה כל פעם מורגש שונה, אחרת לגמרי. בוריס, התחלתי לקרוא את הספר, תופסת בקושי. כמה מקומות אני חוזרת על הקריאה, ועדיין זה לא ברור. איך להתמודד עם זה? רב, מה, מי? ספר הזוהר, איזה קרח? חלק ראשון, שני. סנקה, הכוונה כבר לתרגום לרוסית. קרח א', רב, אני לא מבין. לא הקרח הראשון, הרי לא הקדמה לספר הזוהר, לא השושנה, לא מאמר השושנה. ספר הזוהר החלק הראשון והשני, אולי בראשית. רב, ודאי, מהחלק הזה בראשית אי אפשר להבין שם כלום. כדאי לקרוא למה שאנחנו קוראים. מה שאנחנו עכשיו סיימנו, אנחנו כרגע בשיעור האחרון שלנו, סיימנו את ה... הקדמה לספר הזוהר מהקרח הראשון. נשארו לנו עוד כמה מאמרים קטנים, אבל אין להם כבר יחס שייכות לאותה הקדמה. אלה פשוט עוד כל מיני מאמרים מקשרים. אז היא צריכה לקחת את כל מה שאנחנו למדנו במהלך, נגיד החודשיים האלה, מספר הזוהר, ולהתחיל לקרוא לבד בעצמה את כל מה שאנחנו קראנו. מיכאל, בעל סולם איפשהו כותב שלפני שאתה מתחיל ללמוד את ספר הזוהר, אתה צריך לעבור את ארבע הקדמות שהוא כתב לספר. הקדמה לספר הזוהר, לסיום הספר הזוהר, ואתה ממליץ, רב, אני ישר ממליץ לצלול לספר הזוהר. ואחרי זה, אחרי שאדם פעם אחת יעבור עליו, ככה, כמו שאנחנו עשינו את זה, אחרי זה כבר צריך בפעם השנייה ללמוד תיאוריה, כלומר, הקדמה לחוכמת הקבלה ושאר ההקדמות, ואחרי זה כבר לעבוד ברצינות על הספר עצמו. מיכאל, אז אתה חושב שצריך לקרוא לבד את הספר, או עדיף להתחבר לשיעורים בערב שאתה מעביר? רב, עדיף השיעורים, ודאי. עדיף שיעורים, אולי אדם קשה לו לקרוא, אולי אדם מעדיף לעצום עיניים ולתפוס את זה ככה. אז אני הייתי ממליץ לעשות כמו שנוח. צריך פשוט לשים את עצמך תחת השפעה של הספר הזה, לא משנה באיזה נסיבות, מיכאל. אולי אפשר רק להקשיב? רב, ודאי, כן. לא חייבים לקרוא ממש. סנקה, אז אתה חושב שהקרח הראשון שאנחנו עברנו, הקדמה לספר הזוהר וכן הלאה? רב, אבל זה לא הקרח הראשון. סנקה, אז מה? זה מין כתר כזה, כן? רב, כן, זה הספר החשוב ביותר. שאלה, אפשר לקרוא את הספר הזה בגישה ביקורתית? אפשר להיות בספק? רב, אני לא הייתי ממליץ. זה רק יזיק לכם. וגם איזה גישה ביקורתית יכולה להיות לך? מאיפה היא באה? מה אתה בכלל מבין בעולם העליון? שאתה איכשהו מסוגל להציג את עצמך כאיזה מומחה? במה? מה זה הגישה הביקורתית שאתה מדבר עליה? מאיפה היא יכולה לצוץ? בחוכמת הקבלה בכלל אין מושג כזה. כי כל משיג של העולם העליון, הוא מבין עם מה יש לו עסק. ומי שלא משיג, יכול לבקר עד מחר. זה עניינו הפרטי, ואף אחד זה לא מעניין אותו, והוא יכול להזיק רק לעצמו, ושום דבר יותר מזה. אני רק מתפלא מהמונחים האלה. מה זה גישה ביקורתית? איך אתה יכול לבקר ספר שאתה בכלל לא מבין על מה הוא מדבר? מה, אתה יכול להוריד אותו לאיזה רמה של פילוסופיה או איזה מיסטיקה כלשהי? אבל הרי צריך לקחת קצת את הראש בידיים, כן? מיכאל, יש הרבה שאלות. מה הסוד בקריאה של ספר הזוהר? בכלל, אתה אמרת שהספר כותב על אהבה והשפעה, כן? 100 כרכים לכתוב על אהבה והשפעה? מה יש לכתוב כל כך הרבה? רב, כי הספר מתאר את כל הדרגות של תיקון הנשמה. ויש הרבה דרגות. 620 רצונות שצריך לתקן. מקבלה מוחלטת האגואיסטית להשפעה המוחלטת האלטרואיסטית. משנאה מוחלטת לאהבה. כל אחד מהרצונות וכל רצון לחבר עם כל שאר הרצונות שהם יאהבו רשת אחת, יחידה. ובתוך הרשת הזאת, כשאדם יוצר אותה, האדם מתחיל בתוך הרשת הזאת לגלות את העולם העליון ואת הכוח העליון, את הבורא. מיכאל, המקובל כשקורא את הספר הזה הוא מקבל תענוג או שזה כמו עבודה? רב, זה תענוג עצום, אין יותר מזה. כי כשהוא מגלה בקריאה את משמעות ספר הזוהר, הוא רואה את כל חלקי הבריאה מתחברים ביניהם מעל כל הניגודים שביניהם. וזה התענוג הגדול ביותר שיש. כשכל מה שהיה נדמה לי לא מתאים, שונה, פתאום מתחבר, נקשר, מתמזג ביחד. מיכאל, אז אפשר להשוות את זה לאיזה אדם רגיל שהיה הולך לספרייה, לוקח ספר, הרפתקאות, קורא ונהנה, כך גם מקובל? רב, כן, פעם היה ככה שהיו הולכים לספרייה, אבל זה הרבה יותר גבוה. לפחות בימינו, כשאי אפשר להפתיע אותנו בשום דבר, זה ממלא באופן מוחלט. מיכאל, מה כבר יכול להיות כתוב שם שזה רב? לא כתוב שם כלום, זה תלוי בהשפעת הספר על האדם. מיכאל, אז זה תלוי באדם או מהאותיות שכתובות שם? או שזה החיבור בין האדם לאותיות? רב, מתחברים ביחד, ודאי. סנקה, עוד שאלה. למה ספר הזוהר נכתב בשפה כביכול פשוטה כל כך וכל כך קשה להבין אותה, אותו? רב, האנשים שכתבו את הספר היו בפסגה של סולם ובהשגה של העולם העליון, ולכן בשבילם זה היה מאוד פשוט וקל. לכן הכל כתוב כזה רך. כמו סבא שמספר לנכד איזה סיפור. ובעצם להשיג מצבים כאלה זה מאוד מאוד קשה. זו מין תכונה כזאת של החיבור הזה. מיכאל, למה אי אפשר היה לכתוב שיהיה ברור? למה שלא נקרא ואנחנו נבין? רב, אבל אתה לא נמצא בעולם הזה, איך אתה יכול להבין? מיכאל, לא חשוב, הייתי מבין. רב, אבל איך מבין? נגיד אני וסנקה יודעים איזה סולפג' אנחנו מתארים אחד לשני מוזיקה בתווים, אתה לא תבין, איך תבין? איך אתה יכול? אין לנו שפה משותפת. לא רק מנגנון הבנתי, אלא מנגנון רגשי משותף אין, לכן אי אפשר להעביר את זה. אתה יכול להיכנס לכל חנות ולקנות ספרי קבלה וכן הלאה, כאילו, ומה הלאה? הנה, תראה, יש ספרייה מאחוריך. אז מה? מה תעשה איתם? תחלק את זה ללא יודע, למישהו. מה אנשים יוכלו לקחת משם? מיכאל, נכון. יש לי שאלה בקשר לסרט על ספר הזוהר. עוד לא היה סרט על זוהר. כל כך הרבה עשו ספרים, סרטים על התורה, אבל לא על הזוהר. רב. כן, לצערי לא עשו אף סרט על ספר הזוהר, אני מקווה שהספר הזה עוד יום אחד יופיע, סרט כזה עוד יהיה. מה לעשות? הספר הזה עוד מחכה למגלה של של הספר, רומנטיק, רומנטיקן, חוקר ש באמת יוכל להסביר את השיטה של העברה של הספר הזה מדור לדור. מיכאל, אתה בעד סרט כזה? רב, ודאי, אני בעד שיסבירו לאנשים פחות או יותר ב... מיכאל, כי אתה תמיד מתייחס בביקורתיות כלפי הסרטים שנעשים בהוליווד על התורה, רב, כי זה היום ונורא, זה עיוות מוחלט של רוחניות, זה הוליווד בפנים הכי נוראיות שלו. ולעשות סרט אמיתי, אמיתי, טוב על ספר הזוהר, שיגלה לאנשים. חשוב מאוד. אני מקווה שזה עוד יגיע. בוריס, הרבה שאלות שונות. בליץ. האם יש צבע מסוים לזוהר העליון? רב, כל הצבעים. לגמרי כל הצבעים. הלאה.
Владимир Заренбурга, почему мы изучая книгу Зоар,
שאלה, мы не изучаем למה книгу, כשאנחנו לומדים את ספר הזוהר, אנחנו לא לומדים את הספר אור בהיר, שספר אור בהיר. רב, אור בהיר, טוב, יש הרבה מאוד, יש מדרש, מדרש רבה, יש הרבה ספרים שיותר ישנים מספר הזוהר. ספר הזוהר סך הכל בין 2000 שנה. יש לנו היום ספרים שאנחנו לומדים, תלמוד יותר ישן, ספר אברהם יותר ישן, ספר יצירה, כן, הספרו של אדם, רזיאל המלאך, כל הספרים האלה, ספר של אדם הוא כמעט בין 6,000 שנה, ואנחנו משתמשים בספרים האלה, לומדים אותם. העניין הוא שספר הזוהר זה ספר מיוחד, כי הוא מתאר את כל הדרך של האדם להתעלות המתמדת שלו, של נשמתו. ושאר הספרים לא כתובים בשביל התקדמות הדרגתית של המשיג, ולכן הספר הזה כזה חשוב לנו, כזה ייחודי, מיוחד. והכי חשוב שהספר הזה כתוב מהפסגה של הסולם, ההשגה הזה. כלומר, האנשים שכתבו את זה היו המקובלים הגדולים ביותר. עוד שאלה. אנשים מכל הדתות יכולים לקרוא מהספר? רב, קבלה לא שייכת לשום דת, זה שייך רק לאדם. אז עוד לפני כל הדתות והשיטות, עוד אלפי שנים לפני כל זה, קבלה, כלומר החוכמה על הנהגת העולם העליון בעולם שלנו, התגלתה לאנושות על ידי האנושות, ולא על ידי שום פעולות דתיות או טקסיות, מה שאחרי זה האנושות יצרה לעצמה. קבלה לא שייכת לזה. קבלה היא שווה בערכה לכולם. וגם העם נוצר לפי חוק של חוכמת הקבלה, כשאספו סתם, התאספה קבוצה גדולה של אנשים מבבל, כשהיו שם כל אומות העולם באותו זמן, היו ביחד, ומשם כל זה נבע. עוד שאלה. למה יש אנשים שניתנה להם האפשרות לגלות את חוכמת הקבלה, ויש אנשים שלא ניתנה להם האפשרות? רב, זה תלוי ברצון. בסופו של דבר, כולם השתוקקו לגלות את חוכמת הקבלה, את משמעות החיים, אבל לא היום. היום תיגש לכל אדם, תשאל אותו, אתה צריך את זה או לא, מה הוא יגיד לך? אם אתה צריך, לך תלמד. עוד שאלה. מה, בשביל לגלות את התורה צריך ללכת ולשבת במערה? רב, להם לא הייתה ברירה אחרת, הם היו מתחבאים. אז הנסיבות מלמעלה הכניסו אותם לתוך מנהרה, וגם היו להם כאלה נסיבות שניתנו להם, שבאמת נתנו אפשרות לכתוב את ספר הזוהר. שאלה. כולם מרגישים את ספר הזוהר אותו דבר? רב, בגדול כן. כשאנחנו מדברים על הרגשות העולם שלנו, יש לנו חוסר הבנה, חילוקי דעות, איך בכלל אנחנו יכולים להבין. וכשאנחנו מדברים על השגות רוחניות, שם כבר יש השתייכות ברורה, יש אוצר מילים, אין בעיות. שאלה אחרונה, איך לפתח את הרגישות העצמית שלי לספר הזוהר, רב? רגישות לספר הזוהר מופיעה לפי הקריאה שלה. פשוט תתחילו לקרוא ולקרוא. הקרח הראשון, תתחילו לקרוא את הקרח הראשון, רק אותו. תעברו אותו כמה פעמים, תקרו אותו שוב ושוב ושוב, ואז תראו איך הספר מתחיל לעבוד בכם. וזה יהיה די מהר, בהצלחה לכולנו. בשביל שאנחנו נשים את עצמנו תחת הזוהר העליון באופן הנכון.